סימן תף רש קפי. בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל עם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יקם שרה ושמש. הגר מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור, למצווה הבא לידך אל תחמיצנה. מצוות סוכה היא אחד מהמצוות המופלאות ביותר שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. מה המופלא בזה? אדם נמצא במקום שכל השנה חתולים נמצאים שם. מקום שהם נמצאים שם, עכברים, כל מיני מקומות. פתאום שבעה ימים בשנה, אתה יושב שם, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. איך זה יכול להיות דבר כזה? אדם נמצא במקום כזה, מקום שהוא לא ראוי לישיבה של בני אדם. אתה מקיים את זה מצוות עשה דאורייתא. איך יכול להיות? רצה הקדוש ברוך הוא. אני מדבר עכשיו מה יוצאים ידי חובה, מה, לא הבנתי מה הקושה שלך. למה? ומי שיש לו רק את הדבר הזה לא יצא ידי חובה? אין לו כלום, יש לו. אתה יודע מאיפה אנשים עשו סוכה? אתה יושב בבית שלך, שיש לך ביתה, דירה מרווחת, מרפסת ענקית, בית גדול, יושב מצפצף על כל העולם. מישהו שאל אותי פעם, אומר, אין לו מקום בכלל לעשות סוכה. חשב ואמר, יש את הפחי ההשפעה הגדולים האלה? מה נקראים? איזה שמביאים אותם ככה, הגדולים האלה? צפרדע. הוא רוצה לנקות את זה היטב היטב, שם למעלה סכך, יש לו סוכה מהודרת למהדרים ולמהדרים. יותר טוב מהסוכה שאחרים שעושים מייפים את זה. למה? כאן יש לו מחיצות של ברזל. אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לבין שבשמיים. אה? מה הבעיה? איש פה, ספורטיבי, קפצה אחת קופץ. מה יש לו? יש לו, יש לך, אתה אולי לא ראית מזמן את הפחים האלה. הפחים האלה יש להם מעלות, ככה, בצורה כזו. אז את החלק הזה המרובע, שם יהיה עסוקה. ושם, מטפס ועולה, מטפס ויורד. מה הבעיה? קל לכם לדבר. אבל אנחנו שם מדברים עכשיו על הלכות. לא מדבר עכשיו להגיד מה כל אחד עושה. אז זהו, אז מה אתה שואל שאלות? אף אחד לא אמר לך שלא, אבל אנחנו באים להגיד בדיוק להפך. שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. היה אחד לידינו, יש, אתם יודעים, יש, עשו פעם, היו עושים כמין ריבוע כזה בשביל לשים שם תפחי השפעה. אלה המרובעים. עכשיו כבר לא משתמשים בהם. אמר לי, זה מקום לסוכה מצוין. יש בו שבעה תפחים על שבעה תפחים, יש בו גובה 10 תפחים, צריך לשים סכך, ישן שם, נהנה, אוכל שם, שותה שם, הכל שם. נכון? נכון? רק צריך לנקות את זה היטב היטב, שהסוכה צריכה להיות מקום שאין בורא אחרא. לפי מקום שיש בורא אחרא, זה לא סוכה ראויה לשיבת אדם. שמה? לסייד. אם יש לו, אם יש לו, אם אין לו, אז לא. מה? למה גרף של רעי? למה גרף של רעי? איזה גרף של רעי? זה לא גרף של רעי. לא זורקים שם גרף של רעי. אפילו הפחי השפעה לא גרף של רעי. למה זה גרף של רעי? יכול לנקות את זה היטב היטב, לשפשף את זה היטב היטב, הכל נקי. למה קורא לזה גרף של רעי? אני לא מבין את זה. טוב, רק אני רבתי הקדמה והכניס אותי כבר כאילו להלכות. עכשיו נמשיך הלאה. אומר מרן, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הם ענני כבוד. הטור העריך בזה יותר. מרן לכאורה, מה הוסיף כאן? הבח כותב שמרן לא סתם כתב את המילים האלה. הרי אנחנו לא לומדים דרשות. אנחנו לומדים הלכות. ואם מרן כותב הלכות, אז מה אכפת? בסוכות ישבו זה ענני כבוד. מה בא מרן להגיד לנו? בא ואומר כך. ובכל כמה אלה בכל התורה כולה, המצוות צריכות כוונה. אדם שבא לקיים את המצווה, צריך לכוון. מה הוא צריך לכוון? צריך לכוון כוונה אחת. מה היא? לשם מצווה. תודה רבה. הוא אומר, לא צריך לומר לשם ייחוד. מספיק שאומר, שמכוון בדעתו, שמה שהוא עכשיו עושה, עושה אותו לשם מצווה. אתמול תקע, אתמול עשינו מצוות, הרבה מצוות. צריך לכוון, שירות שם מצווה. אדם תוקע בשופר, תקע לשיר לא יצא ידי חובה. צריך לכוון, לצאת ידי חובה. אותו דבר גם בסוכה, אדם יושב בסוכה. צריך לכוון שהוא יושב בסוכה. אבל, אומר רבך, לא רק זה. קבע שהתרומת למען אלו דורתכם. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם את מצרים. צריך לכוון עוד כוונה. מה הכוונה שהוא צריך לכוון? הרי בא לקיים מצוות עשה דאורייתא לשב בסוכה. ויוסיף עוד, וגם כדי שנדע למה אנחנו יושבים בסוכה, דרך אל הענני כבוד שיקיפם בהם לבל יקם שרה ושמש. דיינו, לא רק יוצא ידי חובה, לא בזה שהוא מכוון מצווה סתמית כמו בכל המצוות. צריך גם לכוון את הטעם של המצווה. ולכן מרן בשולחן ערוך, הוא כותב, לא כותב דרשות, לא, הוא לא איזה, יושב באיזה מקום ונותן שם דרשות פרשת שבוע. הוא בא להגיד הלכות. אז הוא אומר, בסוכות ישבו שבעת ימים, הם ענני כבוד שיקיפם. לומר לך שזה חלק מחלקי המצווה, שאם אדם ישב בסוכה ולא כיוון את הכוונה הזו לדעתו של הבח, לא יצא ידי חובה. הבח כותב את זה על שלוש מצוות. כותב את זה על מצוות תפילין, כותב את זה על מצוות ציצית. מצוות ציצית אנחנו קוראים, אומרים לאלמן, תזכור, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם אלוהיכם. דהיינו, שהציצית אתה לא מתעטף בה בציצית סתם, אתה צריך לכוון לזכור את מצוות הבורא יתברך. אתה לא בא לגמרי בתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. כשהתורה כותבת למען, התורה נותנת גם טעם לקיום המצווה. לכן זה מעכב בעצם קיום המצווה. הרבה חלקו עליו בדבר הזה, הרב בית השואבה העריך מאוד בנקודה הזו, האם צריך לכוון את הכוונה הזו לעיכובה או לא. הוכיח משאר הפוסקים שלא כתבו את החידוש הזה, ואם תשאל אם כן למה מרן כתב את הדרשה הזו, בגלל שמרן היה מחויב לכתוב סימן תפרש כפתט, שהטור העריך בזה, כתב שם דרשה ארוכה, ולכן מרן הוא צריך להגיד, אבל הנה חנמי זה לא מעכב בעצם עשיית המצווה, דיינו זה רשו, חצוי, וכדאי שאדם בא לשבת בסוכה, לא רק יכוון לקיים מצוות עשה דאורייתא לשבת בסוכה, אלא גם לכוון מצוות עשה, שגם טעם של המצווה, שזה ענני כבוד שיקיפם בהם לבל יקם שרה ושמש. מה? נו? בוודאי. אבל איזה כוונה? באיזה כוונה צריך לכוון? לקיים מצוות עשה דאורייתא. אבל כאן הבח רוצה לומר שכאן צריך לכוון עוד כוונה. לא רק את המצווה הזו, לא סתם. לכוון כאן כוונה שאנחנו קיימים, יושבים בסוכה, זכר לענני כבוד שיקיפם בהם לבל הכיף שאורה בשמש. ואם אדם לא מכוון, מכוון סתם לשם מצווה, לדעתו לא יצא ידי חובה. וכדאי שכל אדם, שלפני שיכנס לסוכה, ייכנס ויכוון שהוא בא לקיים מצוות עשה דאורייתא. בסוכות ישבו שבעת ימים, והם ענני כבוד שיקיפם בהם לבל יקם שרה ושמש. מה אכפת לך? נכון שזה לא מעכב בקיום המצווה לדעת רוב הפוסקים, אבל למה תפסיד אם לא תכוון כך? מה יש? תכוון, תצא בזה ידי חובה. לא כל אחד קורא לשם יחוד. יש הרבה לא קוראים לשם יחוד. ולשם יחוד יכניס לשם את כל הכוונות. כן, טוב שאדם מכוון, אבל לא תמיד אדם מכוון את כל הכוונות האלה. לפעמים גם זה לא כדאי את הכוונות. למה? אני מכיר כמה אנשים שהם רגילים לקרוא את כל האי רצון שכותב רבי יוסף חיים לשם יחוד כזה ארוך. אבל יש לו ילדים קטנים בבית, יש לו ילדים נערים. הם שונאים את האי רצון הזה ואת כל הלשם יחוד. עושה להם בליל שבת, יושבים מסביב לשולחן עד שרואים את האוכל שעתיים אחרי שהוא מגיע. למה יושב את כל ההם, את כל הזוהר ואת הכל, בסוף מסניא את הלימוד, מסניא את החיים. וזה לא תמיד כדאי. זה טוב שאנשים רגועים, בעל, שני זקנים יושבים בבית, תאריך. אבל כשיש ילדים, תתחיל לומר לשם יחוד. באו להיכנס לסוכה, אומר להם, לא, תעמדו דום בחוץ, עד שאני אגמור את כל האי רצון, ואת כל הזה, ואת כל הכוונות הכלולות בה. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. אמן. קרקע אינה נגזלת. אדם שעשה סוכה ברשות של השני, נתן לו שתי גרופים, רוצה לעשות סוכה בחצר שלו, יצא בזה ידי חומה. לא רק זה, לא רק זה. אדם הלך וגנב מהשכנים עצים. בא בלילה, לקח כמה דפנות, חיבר אותם וגנב אותם. גניבה דאורייתא. יוצא בזה ידי חובה. למה יוצא בזה ידי חובה? רק בשבעת ימי החג. למה? על הקרקע, הקרקע אינה נגזלת. זה לא גזלה. לוקח את זה, זה לא גזלה. אבל על הדפנות שהוא גזל, יש תקנת מרש. מה זה תקנת מרש? תקנה שתקנו רבותינו, אדם שגזל קורה. גזל קורה. ושם אותו בבניין. שם אותו, קבע אותו בבניין. עכשיו חוזר בתשובה. לא צריך להוציא את הזר. אם אדם גזל מחברו חפץ, והחפץ הזה עדיין קיים, והשיב את הגזלה אשר גזל. אם החפץ קיים, לא יוצא, פתר את עצמו בזה שאומר לו גזלתי ממך. צריך להחזיר את מה שהוא גזל. אבל, אומרת הגמרא, לגבי קורה, שקבע אותו במקום קבוע, רבותינו אמרו, הוא לא יכול לקחת את זה. למה? תקנת מרש. מה זה תקנת מרש? אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד שרצה לחזור בתשובה. היה גזלן גדול, גונב, גונב, ידו בכל ויד כל בו. עכשיו חזר, בא לחזור בתשובה. אמר לו אשתו, אם אתה חוזר בתשובה, גם את המכנסיים שיש לך, אתה צריך להחזיר את זה. למה גזלת את זה בחנות פלונית, גזלת את זה, לא תוכל לעשות שום דבר. לכן, התייאש, אמר, אני כבר לא רוצה לחזור בתשובה. בגלל זה תקנו רבותינו. כשאתה יודע שהדבר הזה יהווה לו הפסד גדול, כגון. אדם גנב, קורה היום בימינו, גנב רצה לבנות תקרה, והיה לו מצא אצל השכן, קורה ברזל שתופס את כל הזה, השקיע אותו, בנה אותו בתוך התקרה. עכשיו, הדבר הזה קיים. זה לא נהרס, לא קנה אותו בשינוי רשות וכלום. מצד הדין, צריך להרוס את כל הבניין, להוציא את הברזל הזה, להחזיר לו את זה. זה שלך. כך עשו אנשי נינווה. אנשי נינווה כתוב שם, שעשו מן החמאס אשר בידיהם, אפילו עד כדי כך שהיה אדם גזל קורה, היה מערער את כל הבניין, סלק את כל הבניין, מחזיר את הקורה. כך עשו. אבל רבותינו, בגלל שלא לסלול, לנעול דלת בפני בעלי תשובה, אמרו, לא צריך להחזיר. הוא קנה את זה, אין לו אלא דמים. שאין לו רק כסף. תגיד, זה לגבי בניין קבע. מה הדין לגבי סוכה? עשו תקנת מרש בתוך שבעת ימי החג. דיינו. בתוך שבעת ימי החג, אם אדם גנב קורה ועשה מזה סוכה, בתוך שבעת ימי החג, אין לו אלא דמים. יכול לתבע ממנו, שלם לך, אתה חייב לך כסף של הקורה, אבל הקורה הזו תישאר ככה. אבל לאחר החג, כבר אין לזה תקנה, תחזיר לי את הקורה שגנבת. לכן לפי זה, אם אדם גנב עצים, ועשה מהם סוכה, לפני החג, יבוא אליו, ישבור לו, ייקח לו את זה. אבל הגיע החג, הוא לא יכול לעשות שום דבר, זה תקנת מרש שנשאר שם. הגמרא מביאה שהמעשה, עשה אישה אחת, שהיה רש גלותה. רש גלותה זה כמו ראש ממשלה. והיה שם רב נחמן, שהוא היה חתנו של רש גלותה. ורב נחמן, באה האישה הזו, התחילה לצעוק, תדעו לכם, רבנן וכל החכמים שנמצאים כאן בסוכה, כולם גנבים. מה, למה כולם גנבים? יש לי כאן את הקורה הזו שיש כאן, עבדים של רש גלותה, לקחו את זה ממני בכוח, וגנבו לי את זה. לכן צריכים להרוס כאן את הסוכה הגדולה הזו, המפוארת שעשה אותו רש גלותה, ותחזירו לי את הקורה. היה שם נחמן, שתק. לא הגיב כלום. אמרה לו, התחיל להתרגז. אישה, שבת של מי שהיה לו 400 עבדים, זה אברהם אבינו, וירק את חניכם, ככה צועקת ואף אחד לא משגיח בה? אמר לה, אל תשגיחו בה, פעיתה עידה. אומר, זה המצעקנית, אל תתייחסו אליה. אין לילה דמים, כמה עולה הקורה? 100 שקל, קחי 100 שקל ותלכי. אומרת, לא, אני רוצה את הקורה הזו, זו בדיוק. אומר לה, אין לך אלא דמים. ולמה? ולמה? בגלל שעשו רבותינו תקנת מרש. את תקנת מרויש בסוכה. וזה מה שרוצה. היא אם הייתה שותקת, הייתה מחכה אחרי החג, הייתה מקבלת את הקורה הזו מחדש. אבל היא רצתה עכשיו פסק דין, עכשיו פסק דין. לא מגיע לך אלא רק מדמיין. מכאן למדנו, כשאדם הלך ועשה סוכה בחצרו של חברו, הוא לא יכול לעשות לו כלום. הוא יכול, יכול לקחת, להגיד לו, תשמע נא אדוני, קרקע אינה נגזלת, ייקח לו את הסוכה, יעביר אותו את זה לרשות הרבים, תשם שם, אכפת לי. אבל מדין, קרקע גזולה, אין כאן בעיה שקרקע גזולה. לכן, אותו אדם, אפרים, אז שאלת שאלה. בסדר, בסדר. יש מספיק זמן עד כיפור הבא. אז עכשיו נחזור לענייננו. אדם שלח ועשה סוכה בראש הגג. נכון, יכול להיות שיש לו זכויות, יכול להיות שאין לו. הוא לא גזלן. גם שגם בגג הזה למעלה, יש לו גם כן בעלות על המקום. אלא אם כן... אלא אם כן, מה? יכול להיות שאין לו זכויות שהקבלן מכר לו בלי הקרקע, בלי התקרה העליונה. כדי שמי שהוא שבנה או השאיר לעצמו אותו קבלן, כדי שיוכל לבנות שם קומה מה שהוא רוצה. אז לפעמים הוא מוכר לו את זה רק את הבית ואין לו את הגג למעלה. אז הוא אומר לו, לא מגיע לו. אבל בדרך כלל, רוב האנשים, כל הבניין הם מושבים. מה זה?
חוק העזר העליוני. חוק. פעם היה חוק שהיה הגג שהיה אחת לקומה העליונה.
יכול להיות שאתה לא שמת לב למה שהסברתי. מה שהיה חוק, מה שהיה מקודם, שייך רק לקומה העליונה באופן טבעי, ככה זה. היום אין דבר כזה שייך לכולם, אבל אם הקבלן כותב במפורש שאני לא מוכר את הגג, הגג הזה שייך לי, לא מוכר אותו. מותר לי לבנות שם, מותר לי הכל. בקניין הוא לא מכר את הגג. אז הוא לא יכול להגיד לו, לא, אתה תשלם לי. לא, לא מכרתי לך את הגג. מה? או שמחה למישהו מסוים. או שמחה למישהו אחר, אבל יש מציאות כזו. לכן, גם אם נאמר שהוא עשה שם, הוא לא יכול להגיד לו גזלן, לא גזלן, לא גזלן, קרקע אינה נגזלת.
אבל לא, הוא עשה עם משהו אחר. כדי שמש היה לי פה, לקח זהב אותם לסוף, בוא נסוכה. אמרתי, אתה יודע מה זה? הוא אומר לו, נוח לי פה, זה חדר מרדיקות, זה נוח לי. נעשה שם, למה אתה זורק את הדודי שמש שם?
הוא זרק לך את הדודי שמש?
כן, הגיעו אותם.
אז תיקח, עכשיו יש לך אפשרות, תיקח את הסוכה שלו, תעיף לו את זה מהגג למטה.
מה נחדרים? אם הייתי בגיל 30, הייתי גוזר אותו לשתיים.
טוב, יש לו מזל, שנולד מאוחר. טוב.
נחדרים טוב. מה, עכשיו הוא בונה סוכה, זה לא גזל? מה, זה עכשיו?
אמרתי, זה לא גזל.
מה, זה לא גזל?
קרקע אינה נגזלת.
אני רציתי להגיד לו, זה גזל, אתה כל הלבות שלך למטרה. אז אני לא אגיד לו.
טוב, טוב. אבל משהו אחר אתה יכול להגיד לו. אתה יכול להגיד לו, בריונים זה בריון. זאת אומרת, האדם הזה לא שהוא צדיק יסוד עולם. הוא לא נקרא גזלן, אתה לא יכול לקרוא לו גזלן. אתה יכול לקרוא לו דברים אחרים, אבל זה שהוא הוציא לך את הדוד שמש, זה גזלן. על זה כן זה גזלה. הוא לא יכול להוציא...
אני שיהיה שקל אחרי זה, אני אזיק לו פייסף.
מה תרביעה? טוב. נמשיך על. יש לו מים יותר מדי חמיות שהוא מתחמם מהם יותר. אבל... טוב. עכשיו נחזור לענייננו. מצוות סוכה היא מצווה חשובה ביותר, כמו שאמרתי מקודם. לא ראינו מצוות כאלה שאדם במקום שכל השנה נמצא שם, אין בו שום ערך, ובסוכות אתה יושב ותקיים מצוות הסדר הורייתא. אחד מגדול ישראל אמר, שאדם נכנס למונית, איך שהוא נכנס, מפעילים את המונה. אומר, אצל המונה שם, אתה לא יודע מה, מו, מי. כאן, ברגע שאדם נכנס לסוכה, המונה של המצוות מתחיל לפעול. יוצא, נעצר המונה. נכנס, ממשיך לפעול. לכן על זה הדרך. לכן כדאי שאדם יעשה סוכה. נכון שאמרתי שאפשר לעשות סוכה גם במקום שהיו חתולים ועכברים וכל זה, אבל זה לא, צריך לעשות סוכה בצורה מהודרת. הגאון, הרב יהודה צדקה, דרך רצית בקדוש ברוך מרן ראש הישיבה, תמיד היה צועק על שני דברים. ואחד בצוואות שהוא כתב לבניו, כך שמעתי, לא ראיתי, אבל שמעתי, שכתב לבניו ואמר להם כך, אני מצווה עליכם שקונים בית, תקנו ותחפשו שני דברים. דבר אחד, שזה לא ליד שתיבלח, אלא ליד בית הכנסת קבוע ולא שטיבלח. ודבר שני, חצר שיש באפשרות לבנות סוכה טובה, גדולה. גם מרפסת גדולה, לא קטנה. למה? הוא אומר, זה השטיבלח הרס את כל התפילות שלנו. למה הרס? יש שם מניין, מהנצח, מלפני הנצח המה, מעמוד השחר, עד יציאת הנשמה, עד שעה אתה רואה, תפילות שם מחוברות. עד שבאה התפילה של מנחה, יש שם אנשים מתפללים שחרית. תפילת מנחה, פעם בזכור משה מישהו אמר לי, בא להתפלל מנחה, רואה קורא בתורה, אמר להם, מה זה, תענית היום? הוא לא, אנחנו עכשיו קוראים בתורה של שחרית. תחרית, ואחרי זה יש לך תפילת ערבית, עד שעה שתיים בלילה אתה הולך לשם, אחרי זה יש חיבור כזה, 24 שעות ששם תפילות. בצד אחד זה דבר נפלא, בצד שני, זה פשע בא לחופר, הם מקלקלים שם את כל האנשים, כולם באים מאוחר, אחרי זמן קריאת שמה, אחרי זמן תפילה, זה לא דבר נכון. פעם הוא נכנס לבית הכנסת, הוא היה גר מול, פעם היה גר מול סאטמר. והוא מעולם לא ידע שיש שם עניינים בשעה מאוחרת, בכלל לא ידע, הוא גר שם. פעם הלך לשם לקרוא למישהו, נכנס, רואה אותם בשעה 12, 11, 12 מתפעלים שחרית. מה? בשעה 12 מתפעלים שחרית? איך יכולה לו אתה לדע דבר כזה? זה, אתם יודעים כמה זמן עבר מהנצח המה? הוא מעולם לא, כל התפילות שהיו בנצח המה, לא היה דבר כזה. זה נקודה, לכן אמר להם, אתם אל תקנו בית ליד שטיבלח. דבר שני, תקנו בית עם חצר, עם מרפסת גדולה. אנשים מסתכלים על דברים אחרים. בונים בית, קונים בית, רואים איך עולה, מה גודל הסלון, איזה צד זה, מתי השמש, מתי איזה נוף, כל הדברים מסתכלים. כשמגיע הסוכות, אין להם סוכה. אין, חבל שאין לי סוכה. מה חבל שאין לך סוכה? לך תהרוס את הסלון שלך, תעשה שם סוכה. טיפשים האלה מסתכלים על דברים, וזה מה שהוא אמר. אל תקנה בית שאין בו סוכה. אנחנו כשקנינו, שאני גר במקום שאני גר, אני גר בקומה התחתונה. ששם כל הזבל שכל אחד זורק, יש שם חבילה שלמה של, לא יודע אם זה עבדות או משהו אחר. אבל החשבון שלי היה, יש לי כאן מרפסת גדולה, חצר גדולה. למעלה, נמצאים שם של נוף, מקסים, מה זה? אבל חצר, המרפסת שלהם, לא יודע. שתי מטר, מטר וחצי, לא יודע כמה. ויש להם שישה חדרים, דירה גדולה, מרווחת. אחד רואה אותי, אומר, אשריך שיש לך סוכה. אמרתי, אתה טיפש, אני לא אוכלת את הסוכה הזו. אתה רצית בית, קח את הבית. אצלי יותר חשוב הסוכה מאשר הבית. ובאמת כך צריך לחשוב, זו השקפה הנכונה לדעת. שיש לך בית גדול, אתה לא מקיים איזה מצוות עשה, לא דאורייתא ולא דרבנן. יישוב ארץ ישראל, יש מצווה לקנות דירה גדולה? כן, אתה בטוח במה שאתה אומר? ולקנות חצר גדולה זה לא יישוב ארץ ישראל? מה גם? רק אתה קנית את הבית שלך על איזה קומה, כאן אתה קונה את הקרקע למטה, זה יישוב ארץ ישראל יותר אמיתי. שם אתה עושה יישוב ארץ ישראל, מרפסת גדולה, חצר ענקית, זה לא יישוב ארץ ישראל? לא לחפש פטנטים. טוב, וזה צריך אדם לעשות את החשבון, שמצווה דאורייתא. הלכה למשה מסיני, שלא צריך שיהיה סוכה של ארבע דפנות. לא צריך לסגור אותה בצורה הרמטית. מספיק שהסוכה הזו תהיה שלושה דפנות. רביעית, לא צריך כלום. תהיה פרוצה לגמרי. שלושה דפנות, זה נקרא סוכה מהודרת. סוכה לעניין, סוכה טובה מאוד. למה? כך למדו, זה לא הלכה משה מסיני, למדו בסוכה, בסקות, בסקות. מכאן למדנו שכל מיני סוגות, סוגי של סוכות. אני לא אכנס כאן בכל מיני אפשרויות של סוכה, למה שזה קצת מסובך. אבל מכאן אמרנו שמספיק שלוש דפנות, גם שלוש דפנות האלו, לא חייבים להיות סגורים הרמטי. יש רק מחלוקת, לא יודע אם זה נקרא מחלוקת. הגאון אור זרוע כותב, שמכיוון שבירושלמי כתום, שגם הדפנות צריכות להיות מדבר שעושים בו תסחך, דיינו תסחך, למדנו, שחג הסוכות תעשה לך מגרונך ומעקביך, הגמרנו פסולת גורן ועקב. מה זה פסולת גורן ועקב? דבר שהוא, שהיה גידולו מן הארץ, תלוש ואינו מקבל תומה. סליחה, ומקבל תומה. פסולת, לא, שאינו מקבל תומה. פסולת גורן ועקב. זה צריך לעשות את הסכך. שאלה נשאלת, מה הדין של הדפנות? האם הדפנות גם כן יכולים להיות מדבר, האם צריכים להיות גם כן מדבר כזה או לא? אז הוא מביא ירושלמי, שבירושלמי כתוב, וסקות על הארון, תעשה למעלה מעל גבי הארון את הקרובים. הוא אומר, מה שכח הזה, זה היה ממין, ממין הארון, כך גם כן סוכה צריך להיות ממין של, של הסוכה, של השכח. ולכן הוא אומר לפי זה, שאם אדם עשה דפנות, שלא עשה אותם מאחד משלושת הדברים האלה, דיינו תלוש, וכן שהוא מגדול מן הארץ וכדומה, סוכה זו פסולה. ופי זה כותב אבך, ראוי לחוש לשיטת אור זרוע שלא לעשות סוכה מדברים שהם לא, עוד לא תלושים, עוד דברים שהם לא גדולי קרקע וכדומה. האמת היא שרוב האחרונים חולקים על זה, ואומרים בירושלמי שלנו כתוב להפך. בירושלמי כתוב שאף על פי שצריך להיות סקותה על הארון, צריך להיות סכך על הארון, אבל מסביב דהיינו הדפנות לא חייבים להיות מזה. הוא אומרת ועל המטה שאת הדפנות אין צריך שיהיה מדבר שעושים בו סכך. וכך באמת רוב הפוסקים נוקטים. להלכה הרמב"ן כותב את זה, כל הפוסקים כמעט כולם כותבים שהגרסה שהביא את זה באור זרוע זה לא גרסה על פי הגרסות שיש לנו ברוב הספרים. ולכן נכון שזו שיטה מסוימת, אבל לא ראינו מי שחושש לכך. יש הרבה שעושים בתוך הבית, עשה סוכתו בתוך הבית, הקירות הם לא עשויים מדבר שהוא של עץ, אלא אם כן תסביר, הבית הזה מדובר שהיה מיל עץ, אבל אצלנו היום בימינו עושים אותו מאבנים וכדומה. אז, לא, אז האם צריך לחוש לשיטה הזו? להלכה, להלכה אנחנו אומרים, הדפנות יכולות להיות מכל דבר שלא יהיה. כל דבר לא חייב להיות גידולו מן הארץ, לא חייב להיות שלא מקבל תומה, יכול לשים אפילו בהמה בתור דפנות, יכול לשים בני אדם בתור דפנות, יעמיד כמה אנשים עומדים, זה שחק על גביהם, הרי זה סוכה, אדם צריך את זה. ולכן בחיי גמנה לא צריך לחוש אפילו לשיטה הזו, שיטה שהיא דחויה ביותר, אנחנו לא צריכים לפסוק עם אותה, גם דברי הגמרא אצלנו לא משמע כן. ולכן כל הסוכות האלה שעושים אותם, סוכות לנצח, סוכות של, סליחה, סוכות שעושים אותם בנויות, ויש להם רק להוציא את הסכך, סוכה הזו מהודרת ביותר, סוכה טובה, ועד רבה יש בה ידור. למה יש בה ידור? סוכה צריך כן תדורו, כן תשבו, כן תדורו. כשאדם נמצא בתוך הבית, אז אדם שהולך ועושה סוכה כמו שאנחנו עושים, אז בקיץ, בחורף, קר מאוד. אפשר לשבת בסוכה. הרוח מעיפה את זה מצד לצד, ורוח חזקה. לפני כמה שנים, אנשים הלכו לישון בסוכה, קמו בלי סוכה, בלי כלום. סוכות עפו להם באוויר. זה לא, זה סוכה טובה. לא נקרא, זה לא נקרא שלא עומד ברוח מצויה. זה עומד ברוח מצויה. אבל איך אפשר לישון בסוכה כזו? כל רגע מפחד שירד עליו גשם. לא רק גשם. הרוח הזה מעיפה את זה. אבל שזה בנוי לך בצורה טובה, זה תשבו כן תדור. נכון שיש רצו לומר שצריך להיות דירת הרעי, אבל זה נקרא דירת הרעי, מכיוון שהשכח למעלה הוא לא דבר קבוע. זה לא, זה שיש לך מחיצות קבועות, אין בזה בעיה. ולכן מצד הדין, עד רבה, שאדם עושה סוכה, שינאה וחיוצא, וגם שיהיה רוח וכדומה, לא יזיק לו כל כך, מפני שהוא מוגן מפני הרוח ומפני הגשמים וכדומה, עד רבה, זה סוכה טובה וטוב לעשות כן. אבל גם משמש הוא נהנה. נו, למה לא תוכל להיות? תביא מזגנים. תביא מזגנים, תקנה כמה מזגנים. איזה מין טענה זו? השמש לא חודר, מסכך, תשים עוד שכך, תקנה עוד שכך, תשים למעלה. מה הבעיה? ואם חם לך, תקנה מזגנים. תביא חמש מזגנים בכל כיוון של הסוכה שלך, ולך הנאה גדולה. זה מה שאתה אומר, אתה יודע מי אמר את זה? צריך להיזהם מאוד, לא לחזור על המילים האלה. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. לעתיד לבוא... שבו הקדוש ברוך הוא לתת מצוות מסחר לעם ישראל, יבואו אומות העולם ואמרו, ריבונו של עולם, למה אתה נותן להם ולנו לא? אמר להם, הם קיבלו את התורה, אתם לא. אמר, הם קיבלו את התורה אחרי כפייה, כפת הלב ארכי גיגית. אנחנו רק אמרנו לא מה כתוב, בא ברחת, אתה היית כופה עלינו הר כגיגית, היינו גם אנחנו מקבלים. טענה לך אורה טובה, אמר להם יש לי, הנה יש לי, ניתן לכם מצוות סוכה, תעשו סוכה. כל אחד אומר מה זה מצווה מצוין, זה עוד חדר בבית, עוד קומה בבית, כל אחד עושה בראש גגו ועושה סוכה, זה עושה סוכה מזה, זה עושה סוכה מזה, זה מצוין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא נחמה מן הרתיקה, מוציא את השמש החזקה הזו, ואלה עשו, אם היית עושה סוכה למטה, אז יש לך קצת צל, שמש מצירה, ולפעמים אתה יש לך צל מכל מיני צדדים. אבל כשהוא עשה את זה למעלה בראש הגג, השמש צולה אותו מכל הכיוונים, מסתובבת מסביבו, ואז כל אחד בועט בסוכתו ויוצא. אומר להם, סוכה קטנה, מצווה קטנה, נתתי לכם, לא יכולתם לעמוד. אומרת הגמרא, הרי גם אדם מישראל כך, אם הסוכה כל כך מזיקה לו, יוצא מסוכתו. אומר נכון, אבל הוא לא בועט, הם בועטים. לכן, מזה למדנו, רבי חיים פלאט שכותב, שאדם עושה סוכה, יעשה במקום שיש בו צל, שלא יבוא למצב כזה, שיבעט בסוכתו ויהיה מצוות בזויות עליו. לכן, כשאדם עושה סוכה, דבר ראשון, תעשה במקום של צל. וגם אם אין לאדם צל, שים סכך חזק, שים הרבה סכך, שרואים את הכוכבים והכל, אבל סכך טוב, שלא יהיה השמש חודרת. בעיקר יום בימינו, אפשר להביא מסגנים, מסגנים ניידים, וראיתי אצל האדמו"רים, ראיתי, יש להם שם, מה זה, באים שם אלפי אנשים, יש להם מסגנים בפנים, תענוג, אתה לא מרגיש, זה מצוין. אז אם אדם רוצה, תתכונן לכך, אתה יודע שהשנה יהיה חם, תראה כמה מסגנים תשים, ויפתור לך את הבעיה. זה הדבר הטוב ביותר, ולא צריך ל... עד רבה, תשבו כן תדורו. בבית שלך, שלך, מה אתה עושה? לוחץ על הכפתור ומפעיל מסגן.
אני שואל שאלה בהלכה. היום שמו את הסכך. אמרתי שם כמה דקות, ראיתי, זה שמש חזקה מאוד. נו. אני רוצה את זה חובה, אבל לא יודע ש...
תגיד להם שישימו עוד סכך. טוב מאוד שישבת, התכוננת לפני זה לבדוק את זה, מצוין. תשימו עוד סכך, שמו לך סכך דליל. לכן השמש חדרה יותר מדי. אז תשים עוד קיינס. שים עכשיו קיינס הזה, שמת, שים עליו עוד אחד.
לא שמתי, אני רוצה את החובה בעלים, אני רוצה, למרות שזה חם מאוד,
ואתה, אם זה חם ביותר, שאדם תסרע, שאי אפשר לשבת שם, אתה לא יושב את זה, אתה לא מכן. לכן, מה תעשה? תתכונן לזה. תתכונן, תשים עוד שכך, כדי שיהיה לך שם אוויר טוב. יכול להיות שלהיות בסוכה זה אותו מצווה. לא יודע, יכול להיות. טוב, נמשיך הלאה. הסוכה הזו, מהלכה למשה מסיני, צריך שיהיה דפנות שאינם זזים ברוח מצויה. כל דפנות, כל מחיצה שאינה עומד בפני רוח מחיצה, ברוח מצויה, אינה שמה מחיצה. מה פירוש אינה עומדת? כוונה שהיא זזה מצד לצד. לכן, אלה שעושים סוכות, שהם נקראים סוכות לנצח, יש להם בדים, שמים בד פריזן מצד ימין, מכאן, תופסים את זה, ובאמצע זה עושה כמין בטן. כל רוח מזיזה אותו ימין, השמאלה. לא יוצאים בזה ידי חובה. למה? כל מחיצה. זה הלכה כללית, זה הלכה למשה מסיני. כל מחיצה שאינה עומד בפני רוח מצויה, וזה לגבי עירוב, לגבי לחי, לחי שאינו עומד ברוח מצויה, זה עומד גם לכל דבר של מחיצה, אין דינה כדין מחיצה. דפקה מינה גם לדידן בזמנים של הקורונה. היום חייבו את כל בתי כנסיות ואת כל המקומות לעשות קפסולות. כל אחד נמצא כמו בתוך כדור, בתוך קפסולה. ואז מה עושים? מחלקים את בית הכנסת, שמים ניילון, מין מחיצה של ניילון, משם עד כאן, זה קפסולה מספר 1, זה קפסולה מספר 2, זה 3, לכאורה זה מחיצה. אם זה מחיצה, לא מצטרפים למניין. אפילו אם אחד רואה את השני, אבל זה מחיצה. לכאורה, איך יוצאים איזה ידי חובה? אלא, לפי הכלל שעכשיו אמרתי, שכל מחיצה שאינה עומד לפני רוח מצויה, זה מין ניילון שזז. הולך ובא, הולך ובא. אין שמה מחיצה. ממילא אפשר לצרף בזה את המתפללים, כולם מצטרפים. אפילו כאן יש 3, וכאן יש 3, וכאן יש 4. כולם מצטרפים, אחד, המחיצה הזו היא מחיצת הרי, מחיצה כזו אין שמה מחיצה. כל מחיצה שהיא מתנדנדת והולכת, הולך ובא, אין דינה כדי מחיצה. אתמול התפללתי בבית הכנסת, באיזה מקום. שם השליח ציבור, שחשש מאוד מהידבקות, עשו לו כמין טבעה שמחוסה כולה בניילון. ואז לא סתם ניילון שמו שתגיד זה זז, אלא שמו קרשים. כאן עמוד וכאן עמוד, וניילון הזה תופס את זה, והוא כמו בתוך כלוב כזה של כמו מעלית. מה? כן? סגור אמתי מכל הכיוונים. אני באתי ואמרתי שיש בעיה. שליח ציבור נמצא ברשות נפרדת. אמרו לי, אבל הנה תיבת, אצלנו את התיבה שעושים בתיבות, ברוב בתי כנסיות שהיו רגילים, היו עושים גם גבוה וגם מחיצות. לך למוסיוף ותראה מחיצות של ברזל ישם מסביב. אז בכל זאת, זה מחיצה, איך שליח ציבור מציא ידי חובה? והמחיצה הגבוהה 10 טפחים. תשובה לכך, כבר כתב אותו הרשב"א בתשובה ואומר כך, אומר, המחיצה שעושים לתיבה זה בשביל לטובת בית הכנסת, לא עושים אותו בשביל הפרדה. כל המטרה שעושים את המחיצות האלה זה בשביל שהציבור יראו את הספר התורה ויראו את השליח ציבור וישמע קולו למרחוק, ועד רבה זה חלק מחלקי בית הכנסת, זה לא שעושים אותו בשביל להפריד. ולכן התיבה יש לדין שהמשך של בית הכנסת, זה שיש לך מחיצה, מחיצת האלה אינה מחיצות, כל שכן שמראה פניו לציבור, ואתה רואה, הנה, בסך הכל עושים מחיצה בגובה 10 טפחים, כולם רואים את השליח ציבור. כל שכן, במוסף למשל, לא עשו מחיצה משיש אטומה, יש לך שם ברזלים, רואים את הכל מלמעלה, למרות שזה מחיצה לכל התורה כולה. נכון? 7 מדרגות? 7 מדרגות, זה היה בית הכנסת של מרן רבי יוסף קארו, כל בית הכנסיות, וכך היה בתי כנסיות שבירושלים. מי שילך לבית הכנסת רבנו חיים בן זכאי, זה אותו דבר. יש שם מחיצה למעלה. איך אתה הרי זה מחיצה? וממילא, כמו שאמרנו לגבי מתי שהיו מתפללים בחצרות, אמרנו שלא יוצאים, אי אפשר להצטרף. גם כאן, אחר רואה איך הוא מצטרף. זה הרשב"ד דן בדבר הזה, וכתב, שמכיוון שהתיבה עשויה בשביל בית הכנסת, הרי בטלה לגבי בית הכנסת ולא חולקת רשות. זה שייך לומר שאתה עושה אותו לטובת הציבור, לטובת בית הכנסת. לכן זה חלק מחלקי בית הכנסת. אבל כשאדם הולך ועושה אותו בשביל מחיצה גמורה, ששמו שם את הניילון הזה, זה לא בשביל חלק מבית הכנסת. בית הכנסת לא צריך את זה. אלא מה? בשביל האדם הזה שהוא חושש, שמי ידבק וכדומה מהציבור. ואלא הוא עשה מחיצה לעצמו. עשה מחיצה לעצמו, איך זה מועיל? זה הקושה באמת קשה. הם באו ואמרו לו, זה מחיצה שעומדת בפני רוח מצויה. השאלה עומד בפני רוח מצויה. למה? אתה רואה, זה רוח שהמעברים פועלים, אתה רואה שהם זזים. יכול להיות שזה קצת זז, אבל לך הוראה זה תלוי במחלוקת אחרת. כשעשו הסוכות, שעשו אותם סוכות לנצח, ועשו עם מבד, אז חכם עובדיה כתב תשובה. ואמר שהסוכות האלה הן פסולות. מדוע? כשאתה שם לב באמצע שיש רוח, זה מזיז אותו לכאן ולכאן. עושה בטן ימינה פעם לכאן, פעם לכאן. ממילא זה מחיצה שאינה עומדת לפני רוח מצויה. רוח רגילה יכולה להזיז את זה. רוחות שיש עכשיו, מעיפות את זה. ממילא כל הסוכות האלה פסולות ולא יוצאים מהם ידי חובה. הגאון החזון איש, הוא כתב משהו אחר. הוא אמר כך, שאמרו אבותינו כל מחיצה שאינה עומדת לפני רוח מצויה, הוא אומר, כל דבר זז בעולם. תסתכל, גם תשים דיק, תשים, בא רוח קצת, תראה, זה זז. אז במילא, כל המחיצות שלנו הן זזות. אז מה זה אינה עומד בפני רוח? כל המחיצות, זה לא שייך להגיד שאינה עומד בפני רוח מצויה. לכן, חידוש גדול. יש בזה היגיון מאוד חזק, אבל אין לזה בסיס הלכתי. למה? הוא אומר, מתי אני אומר כל מחיצה שאינה עומד בפני רוח מצויה אינה מחיצה? זה כשהמחיצה זזה יותר מ3 טפחים לכל צד. כשהוא זז יותר מ3 טפחים, אין בו דין לבוד. אז כיוון שאין בו דין לבוד, אז זה כאילו המחיצה הייתה פעם כאן, אחרי זה כאן. מחיצה זזה. לכן המחיצה הזו פסולה. אבל לא כן מחיצה שהתזוזה שלה פחות מ3 טפחים, דנו יוצא מכאן 5 סנטימטר, מכאן 5 סנטימטר, הוא אומר, זה נקרא לבוד. מלא, כאילו הוא לא זז. זה הולך לכאן, הולך לכאן, זה לא נקרא מחיצה שאינה עומדת. זה נקרא מחיצה העומדת בפני רוח מצויה. מדוע? התזוזה הזו זו לא נקרא תזוזה. אתה שאתה עושה אותם, שעושה הרבה, ככה מתרחק, מכאן שלוש שפחים, לכאן שלוש שפחים, זה לא נקרא מחיצה. אבל אוכל מחיצה כזו שהיא מתנדנדת בצורה קלה ביותר, זה, לא, זה כן נקרא מחיצה. זה דברי הגאון החזון איש. אבל אין לו ראיות לדבריו, מי אמר שזה כך? בפשט דברי הגמרא, כל מחיצה שאינה עומדת בפני רוח מצויה, ולא כתוב כאן תוך כדי שלוש שפחים או לא שלוש שפחים. זה לא הגדרה של מחיצה. אז מה למה נפקה מיניים? זז שלוש שפחים או טפח אחד. בפועל זה זז מצד לצד. אין כאן הלכות לבוד. הלכות לבוד יש כשיש לך חלל. והחלל הזה זה מחשיב אותו כאילו כולו סתום. אבל כאן זה לא חלל, זה זז. אז אם זה זז, זה לא נקרא מחיצה, בגלל שמחיצה צריכה להיות עומדת. זה לא נקרא מחיצה. מה הקשר בין לבוד לעניין זה? יש שיקשו על החמבד הביבור, הוא היה אחרת. אומר, מה אתה רוצה, שמחיצה הזו לא תזוז? הגמרא אומרת, עושה סוכתו בספינה, על גבי הספינה. אם עומד ברוח מצויה, כשר. הרי הספינה כל הזמן זזה, מזיזה את הסוכה. אתה רואה שכל הסוכה זזה גם כן כשר. אותו דבר גם עושה סוכתו בראש העגלה. יש לו עגלה, ועל העגלה הוא שם סוכה. כמו שהיום, אתם יודעים, יש אנשים שרוצים לזכות את ישראל, במכונית שלהם עושים סוכה. סוכה הזו יש שכח למעלה, קושרים אותו שלא יעוף, ונוסעים, מביאים לאנשים, הנה, שבו כאן סוכה. אז אם יאללה, אבל זה סוכה, אתה רואה שהסוכה הזו מתנדנדת, אם כל זה, זה קשר. אותו דבר, אדם עושה סוכתו על גבי הגמל. יש לו גמל דבשת רחבה, עושה משטח למעלה, קושר את זה טוב, עושה לזה עוד תפנות, סוכה ויושב שם, ישן, אוכל ועושה. אומרת, הגמרא, אין לכם למה, זה נקרא סוכה. הרי זה הרי מטלטל. אתה רואה שהסוכה הזו מטלטלת. אז אתה רואה שאף על פי שהמחיצות מטלטלות, יוצאים בזה ידי חובה. אלוהם אותו חכם. אבל הדברים שהוא אמר אינם נכונים. זה לא רק שלא דומה, אני מתפלא איך חכם יוצאים מפי דברים כאלה. למה? שרבותינו אמרו מחיצה, שהמחיצה זזה. אבל אם כל הסוכה זזה, לא כתוב שהסוכה שמתנדנדת היא פסולה. סוכה שמתנדנדת אגבי הספינה, אבל הסוכה, תפנות אנחנו דנים, לא דנים על הסוכה. הסוכה יכולה להתנדנד, ולכן זה נמצא על גב הגמל, נמצא על גב העגלה. הסוכה זזה, כל הסוכה, אבל התפנות יציבות, והתפנות זה נקרא מחיצה. אז מה הדמיון כשאתה לוקח ועושה סוכה על גבי החמור, על גבי הגמל, או על גבי הספינה, או על גבי העגלה, לגבי זה שהתפנות זזות? זה כאן התפנות לא זזות. זה בניין גמור. זה שהבניין זז, אז מה? כל כדור הארץ זז. אבל מחיצה זה מחיצה. מה שהדיון שלנו, שהסוכה עומדת, אבל המחיצה לא עומדת. כשהמחיצה לא עומדת, המחיצה הזו, לא אפשר להכשיר אותה. איך אפשר להכשיר? תגיד גם על גבי העונייה, איך, המחיצות, איך תעשה מחיצה שלא יזוז? למה לא? כל תפנות העונייה או תפנות חזקות. מה הבעיה? לכן הדברים האלה אינם נכונים. לכן אלה שעשו את הסוכה שעושים אותה מבעד, יש בהם בעיה, אבל יש פטנט לכך. קיים אלן, כל לבוד כסתום דמה. בין לבוד לאורך, בין לבוד לרוחב. משל, הגאון הרב יעקב מוצפי, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא היה גאון, כל התורה יודע בעל פה. כל ארבע חלקי שולחן ערוך שגורים אל לשונו. והוא היה עושה סוכה. אתם יודעים, יש בית הכנסת שמץ צדקה, ושם היה גדר, הגדר הייתה מאוד נמוכה. אבל מעל הגדר היה גדר ברזל, שעשויה ברזל, ברזל כזה, כמו בין אחד לאחד, סך הכל 10 סנטימטר. וזה הסוכה, זה הדבר. ויש לו עוד למעלה ברזלים, למעלה שם סכך. ויושבים שם בתוך הסוכה, או שענה, אנשים אוכלים שם. עברו כמה ימי ארצות. ואיזה מין סוכה זו? זה סוכה? הכל פתוח, איך אפשר כאן לאכול כאן? וזה אמר להם, פעם אחת חכם אחד אמר לו, תגיד, איך אתה עושה סוכה כזו? הוא אומר, לא ידעתי שאתה כזה עם הארץ. לך תפתח שולחן ערוך. מה פירוש הדבר הזה? מה זה? זה שטויות לקשקש. עשה סוכה מהודרת. זה סוכה שהרי המחיצה כאן גבוהה 10 טפחים. כך עושים עירוב. כשאדם רוצה למשל, שיירה שבאה באיזה חנתה באיזה מקום, שמים קנה קנה בין אחד שלוש טפחים, ופחות משלוש טפחים, יש כאן מחיצה גמורה דאורייתא לכל התורה כולה. זה מחיצה לגבי הפרדה, זה מחיצה לגבי טומאת, לכל דבר שיש לך זה נקרא מחיצה. ממילא, למה כאן זה לא יהיה מחיצה? אדרבה, זה המחיצה המהודרת. זה מחיצה של תמיד חכם. מחיצה של עם הארץ, מה זה? קופסה גמורה, סוגר אותה, הרמטי. זה סוכה של עם הארץ, סגור את עצמו, גם. אבל סוכה של תמיד חכם, הוא שאימו של הגאון רבי יהודה צדקה, הייתה אישה חכמה ולמדנית מאוד. הייתה ממשפחתו של הבן איש חי. והיא הייתה אלמנה, והיו באים, מכיוון שהייתה חכמה גדולה, אז היו חכמים מלווים, מבקרים אותה בסוכות, והיא הייתה עושה כל מיני סוכות פטנטים, כדי שהחכמים יתווכחו. הייתה עושה סוכה פעם, סוכה שחסר כאן משהו, פעם חסר, הסוכה הזו קשרה למהדרין, אבל הייתה שואלת אותם, הסוכה הזו קשרה או לא קשרה? אמרו לה, זה קשרה ודאי, כן, למה זה קשרה, תסבירו לי. ואז כולם היו סותים את הפה, לא יודעים לפעמים, לא, היו ביניהם גם חכמים שיודעים בדיוק. תמיד הייתה מעמידה אותם, זה הסוכה של תמיד חכם. לא יודע למה אחרי שהוא נפטר, באו וסגרו את זה, עשו שם מחיצה גמורה, פחדו מאיזה אשכנזי שיגיד להם, מה זה? מה רע בזה? זה הסוכה שיש תמיד חכם, אני מאוד ראיתי את זה, מאוד הרגיז אותי. תשאיר את זה. זה הסוכה של חם יעקב מוצפי. הוא תמיד חכם, היה יודע בדיוק את ההלכה. ולכן אדם יכול לעשות סוכה ולשים, אלא מה? יש כאן בעיה אחרת. מגן אברהם כותב, כשמתי נאומר, עושה קנה קנה זה מועיל, אומר בתנאי שיש לו ארבע מחיצות גמורים. אבל אם יש לו רק שלוש מחיצות, אומר צריך שיהיה שתי וערב. שיהיה לך לא רק שזה עומד, אלא גם שוכב. דיינו שיהיה בצורה כזו, בצורה כזו. תעשה לך שתי וערב עשרה טפחים, וגם עומד בצורה כזו כמו רשת. ולכן, והם אומרים, תשמע, כאן זה לא מועיל. אבל למשל, בסוכה הזו שהוא היה שם, שעשה שתי דפנות הם גמורים. וגם דפנות שלישית גם כן הייתה שלמה. זה שטויות, זה אפילו לא היה צריך לעשות את המחיצה הזו. נשש בכניסה שם גם מחיצה. וממילא, זה אפילו הולדת מגן אברהם היה קשה. אבל גם אם נאמר שלא, רוב האחרונים חולקים על המגן אברהם בזה, ואומרים, לא צריך שיהיה שתי בערב. מספיק שיהיה רק ערב לבד, רק או שתי או ערב. שם יש את זה, וחוץ מזה, היה שם גם שתי וערב. היה למעלה, יש את זה, מחולק את זה, למטה חולק. נכון שאין מרחק בין אחד לאחד עשרה טפחים, אבל לא צריך, להלכה, אנחנו לא צריכים את זה. להלכה, מרן פסק, שלא, בפשט דברי מרן, פשט דברי הפוסקים, לא משמע שצריך להיות שתי וערב. מספיק שיהיה או שתי או ערב, סוכה, זו סוכה גמורה. לכן, יש לך מרפסת. והמרפסת מלמעלה עד למטה, אתה שם שם את כמו שיש כאן בחלון, מסביב, סוכה למהדרין מן המהדרין. אתה צריך לשים רק סכך מלמעלה, והסוכה הזו סוכה כשרה. אז איך אתה מתפלל כאן, באחורי הספסלים כאן? יש לך כאן מחיצה גבוהה עשרה טפחים. אני שואל אותך. נכון. אתה רואה כאן את הכיסא הזה? את הספסל שאתה יושב עליו? תסתכל, מלמעלה עד למטה יש לך כאן לבוד, וזה עשרה טפחים, זה מחיצה. איך אתה מתפלל? אלא, אז זה בטל לגבי בית הכנסת. מתי אני אומר מחיצה? שמחיצה שעשויה לשם מחיצה. אבל דבר שהוא חלק מבית הכנסת, אין בזה מחיצה. למשל, כאן זה בעיה. יש בתי כנסיות שעשו אותם עם קשתות. עכשיו, הקשתות האלה, הם לא עשויים בשביל להחזיק משהו. לא בשביל מחיצה. לנוי. זה עושה מחיצה או לא? זה לא מחיצה. זה בטל לגבי בית הכנסת. גם התיבה היא בטלה לגבי בית הכנסת. התיבה הזו שעושים אותה גבוהה וכדומה, ככה מן הגם של ישראל מאז מתמיד, זה חלק מחלקי בית הכנסת, לכן זה לא חולק רשות, זה בטל לגבי בית הכנסת. לכן הוא הדין גם כאן. מתי מה אנחנו אומרים? שזה מחיצה, מרפסות שעושים, המרפסות האלה הם בכוונה עשו את המרפסות שכל אחד דבן. אתה בא לצרף אותם למניין, אתה לא יכול לצרף. אותו דבר בכל מקום. אבל כשהמטרה, ולכן גם הניילון הזה ששמו אותו, זה בשביל לעשות הבדלה בין זה לזה. בכוונה הוא שמו את זה, כדי שלא יתחבר איתם. אני לא יתחבר, איך אתה מצרף איתם? הנקודה שהחזן לא מוציא ידי חובה, אין במה להוציא ידי חובה, אין שום דבר להוציא ידי חובה. ממילא, אמרתי, כבר אין כלום. כולם מתפללים, כולם אומרים אותו דבר. וגם בגלל שהוא אומר, זה לא, זה זז קצת, זה זז בעיקר. אם נאמר כדעת החזון איש, אז אפילו אם זה יזוז, עדיין זה מחיצה. למה שהוא לא זז שלוש שפחים. אבל אנחנו אפילו במשהו, אז אולי זה קצת כולה, זה לא מחיצה וכדומה. אבל לא כדאי היה לעשות את זה, היה כדאי לפתוח את זה קצת, לעשות משהו לא עם עומד. תעשה הניילון, תקיף אותו, שהניילון זז, הולך, בא, שלא מחיצה כלל בעיקר, ויצאו בזה ידי חובה כולה.
כמה השוטים,
מה הפירוש? לא הבנתי.
כן.
אם יש לך קישוט גמור, והקישוט הזה רחב וגדול, שמגיע עד התקרה, אפילו יורד למטה, אין בעיה. הבעיה שאתה תולה אותו בחוט, היא למטה מארבע טפחים, מארבעה משלוש טפחים. אז עם אלה, זה נקרא כאילו חולק רשות לעצמו. פחות משלושה טפחים. שיהיה צמוד, ואז זה נקרא לבות חלק מהתקרה.
החוט קובע לי?
לא החוט, החלל.
החלל?
כן.
מהזה ל...
נכון.
ואכפת
לי, זה חלק, זה הקישוט חלק מה, זה שני טפחים לבוד, אז זה כמו שעשתה בתקרה. מה זה? כן. כן. לא, כמה יש בו, כלום כמעט. מה הוא בסך הכל? חוט, אם יש חוט אחד פוסל? כן. יש, אני לא רציתי להיכנס, זה סוגיה במסכת עירובין. סוגיה ארוכה אם צריך שתי וערב, דרבי יהודה רבי יוסי. לכן הוא עשה את המהלך מסוים בנקודה הזו. לכן לדעתו היה צריך להיות שתי וערב. הוא אומר, רק אם יש לך ארבע מחיצות, לא צריך שתי וערב. אבל אם אין לך ארבע מחיצות, צריך שתי וערב. מה זה? נכון, אבל זה השאלה היא לבוד רק שתי או גם שתי וערב. זה גמרא מפורש, גמרא מחלוקת בדבר הזה. אבל למעשה, כמו שאמרנו, למעשה יוצאים את זה ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשה אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך,